עכשיו יש יוטס עמוד א', אומרת הגמרא, תונו רבונון נותנים מזונות לפני הכלב בחצר. מותר לתת מזונות בחצר לפני הכלב בשבת, נטלו ויצא אין נזקקין לו. לא צריך למנוע את הכלב מלהוציא את המזונות לרשות אחרת. כיוצא בו, מותר לתת מזונות בשבת בחצר לפני נוכרי, וגם כאן לגבי נוכרי, נטלו ויצא אין נזקקין לו. לא צריך למנוע מהנוכרים מלהוציא את המזונות לרשות אחרת. שואלת הגמרא, אותו לא מולי, היינו אח. למה צריך לומר את אותה הלכה פעמיים, גם בכלב וגם בנוכרי? מתרצת הגמרא, מהו דסיימה אי רומיה לי, אדם מצווה לזון את הכלב, לכן התירו לו לתת לפניו מזונות. אפילו שיש חשש, שמה הוא יוציא אותה מרשות אחרת. אבל הנוכרי לא ירום יעלי, אדם לא מצווה לזון את הנוכרי, ואולי לכן אסור לתת לפניו מזונות בחצר, שמה הוא יוציא אותם לרשות אחרת, קומש מלון שגם לנוכרי מותר. התוספות מסבירים שאפילו לפי שיטת בית שמאי שהביא הגמרא לעיל, שהם סוברים שאסור למכור או להשאיל לנוכרי בערב שבת, שמה הוא יראה כשלוחו של היהודי להוציא מרשות לרשות, כאן גם בית שמאי מודים שמותר, כי הדרך לאכול את המזונות מיד ולא להוציא אותם לרשות אחרת. אומרת הגמרא, תונו רבונון, לא יזכיר אדם כליו לנוכרי בערב שבת. אסור להזכיר כלים לנוכרי בערב שבת, כי זה נראה כמו שהוא מזכיר לו את הכלים לצורך השבת. אבל בדלת ובהי מותר. אסור להזכיר כלים לנוכרי בערב שבת, אבל מותר להזכיר כלים לנוכרי בימי רביעי או חמישי. התוספות מסבירים שהאיסור להזכיר כלים לגוי בערב שבת הוא לא משום שביס הסקלים, אלא משום שזה נראה כמו שהוא נוטל שכר שבס עבור הזכרת אותם כלים. כיוצא בו אין משלחין אגרות ביד נוכרי בערב שבת, כי זה נראה כמו שהוא שלוחו, אבל בדלת ובאי מותר. אמרו עליו על רבי יוסי הכהן, ואמרי לו על רבי יוסי החוסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד נוכרי מעולם, מחשש שמא הגוי יוליך את הכתב בשבת. אומרת הגמרא, תונו רבונון, אין משלחין איגרת ביד נוכרי בערב שבת, אלא אם כן קוצץ לו דמים, שאז כאשר הישראל קצץ לנוכרי דמים, הגוי תורח במלאכה עבור עצמו ולא עבור הישראל. בית שמאי אומרים, כדי שיגיע לביתו, מותר לשלוח איגרת ביד נוכרי רק כאשר יש שהות ביד הנוכרי להגיע לביתו של אותו שהאיגרת נשתלחה לו עד כניסת שבת. ובית הלל אומרים כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. מספיק שיש זמן עד כניסת שבת כדי להגיע לבית הראשון הסמוך לחומה של אותה העיר שהוא נשתלח לשם. כי הוא יכול להניח את האיגרת באותו מקום. שואלת הגמרא, ואלוי קוצץ. הרי מדובר שהיהודי קצץ שכר לגוי עבור השליחות, ואם כן בכל מקרה שיהיה מותר, כי הגוי עושה עבור עצמו. אומר רב שישס אוכי כאומר, ואם לא קצץ, בית שמאי אומרים עד שיגיע לביתו, ובית הלל אומרים עד שיגיע לבית הסמוך לחומה. שואלת הגמרא, ואמר שרי שאין משלחין, ברי שכתוב שאין משלחין איגרת, אלא אם כן קצץ. נראית הגמרא, לא יקשיה, או דקביה בי דבור במטה, ואוי דלא יקביה בי דבור במטה. אם אותו שהאיגרת מיועדת אליו גר בעיר, מספיק שיש זמן כדי להגיע לביתו או לבית הסמוך לחומת העיר שהוא גר בה לפני כניסת שבת. אבל אם אותו שהאיגרת מיועדת אליו לא ברור איפה הוא גר, אז אי אפשר לומר שהשיעור בכדי שיגיעו אליו לפני כניסת שבת, כי הרי לא ברור איפה הוא גר. במקרה כזה צריך לקצוץ לנוכרי שכר. אומרת הגמרא, תונו רבונון, אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת. אסור לצאת ולהפליג בספינה בג' הימים הסמוכים לשבת. אדם שנצרך להפליג בספינה יצא לדרך בתחילת השבוע, בימי ראשון, שני ושלישי. אבל מיום רביעי ואילך אסור, כי מיום רביעי אדם מצווה לדאוג לשמירת השבת. אבס יוסף והמשנה ברורה בתחילת סימן רמ"ח מביאים את השיטות בראשונים, מה האיסור להפליג, או משום איסור תחומין, או משום ביטול מצוות עונג שבת, או משום שמכניסים את עצמם למצב שיצטרכו לחלל שבת, מחמת פיקוח נפש, או משום גזירה, שמה יעשה חבית של שייטים. אומרת הגמרא, במה דבורים אמורים? במה דבורים אמורים שאסור להפליג בספינה בג' הימים הסמוכים לשבת, רק כאשר הוא מפליג לדבר הרשות. אבל אם הוא מפליג לדבר המצווה, שפיר דומי, שפיר דומי לצאת לדרך גם בערב שבת, הוא פוסק עמו על מנת לשבות, הוא פוסק לפני הנסיעה, אם בעל הספינה שיעצור בשבת, אפילו שבסופו של דבר בעל הספינה לא יקיים את הבטחתו, והוא לא יעצור בשבת. בכל זאת, הוא צריך לפסוק איתו לשבות, כדי שלא ייראה כמו שהוא נכנס בספינה, על מנת, על דעת לנסוע בשבת. הבך בסימן ריש ממחת מדייק בדעת הרמב״ם, שהדין של פויסק אימוי נאמר רק על מי שמפליג בערב שבת, לדבר מצווה. אבל בפיסקי הרין מבואר שזה הולך על מי שיוצא בתחילת השבוע לדבר הרשוס. אומרת הגמרא, רב שמעון בן גמליאל אומר אינוי צורך, לא צריך לפסוק איתו לשבות. אומרת הברייסה, הוא מצור לצידון, אפילו בערב שבת מותר, מותר להפליג ולצאת לדרך מצור לצידון אפילו בערב שבת. רש"י מסביר שהם היו מקומות קרובים שאפשר להגיע להם גם כאשר יוצאים לדרך בערב שבת. אומרת הגמרא, תונו רבונון, אין צרין על היערות של נוכרים פחות מג' ימים קודם לשבת. הריף מסביר שלכן אסור לצור על היערות של נוכרים פחות מג' ימים קודם לשבת, משום ביטול מצווס או אינג שבס. אבל המוהר מסביר, משום שהם מכניסים את עצמם למצב של סכנה שיצטרכו לחלל שבת. ובשלושה ימים הסמוכים לשבת, אדם מצווה לדאוג לשמירת השבת, שהיא לא תתחלל גם במוקו עם פיקוח נפש. ואם התחילו, את המצור בשלושת הימים הסמוכים לשבת, אין מפסיקים. וכן, היה שם אומר, עד רידתו, אפילו בשבת. אפילו בשבת מותר להמשיך ולעשות את המלחמה עד לקניאתה המוחלטת של העיר. עד לקניאתה של העיר. אומר רב שמעון בן גמליאל, נוהגים היו בית אבא שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי שלושה ימים קודם לשבת. נראה את הגמרא, תניה, אומר רב צודויק, כך היה מנהגו של בית רבון גמליאל, שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי ג' ימים קודם לשבת, וצבועים אפילו בערב שבת. כי הם היו מחמירים כדעת בית שמאי, שלא למסור מלאכה לנוכרי אם הוא לא יכול לסיים את אותה מלאכה עד שבת. ולכן, כלי לבן שצריכים כיבוס מרובה, הם היו מוסרים את אותם בגדים ג' ימים לפני שבת. אבל בגדים צבועים שצריכים פחות כיבוס, היו מוסרים אפילו בערב שבת. ומדבריהם למדנו שהלבנים קשים לקבסן יותר מן הצבועים. ולכן, לבגדים לבנים צריך ג' ימים לפני שבת. אומרת הגמרא, אביי אביו יבלי אהו מונה דצביה לקצרה. אביי נתן בגד צבוע לכובס שיחבס לו. אומר לי, אמר אביי לאותו כובס, כמה בוי סילויה, כמה אתה רוצה על הכיבוס של הבגד הזה? אומר לי, אמר הכובס לאביי כדחיברה, כפי התשלום שאני לוקח עבור כיבוס בגד לבן. אומר לי אביי לכובס, כבר קודמוך רבונון, שלימדו אותנו שכיבוס בגד לבן קשה יותר מבגד צבעוני. לכן התשלום עבור בגד צבעוני הוא מועט יותר מכיבוס עבור בגד לבן. נראית הגמרא, אומר אביי, איימן דיו יבמון אלה קצרה, אדם שנותן בגד לכובס במשכני סבלי, שימדוד את הבגד לפני שהוא נותן אותו לכובס, ובמשכני שקול מיני, שימדוד את הבגד כאשר הוא נוטל אותו מהכובס, שיבדוק אם הכובס לא יזיק את הבגד. דאי תופי, אם נוסף על מידת הבגד, אף שדי דמטחי, הכובס יפסיד את הבגד במה שהוא מתח אותו. ואי בוציר, אם נתמעט מידת הבגד, אף שדי דקצצי, הוא יפסיד את הבגד בכך שהוא קיבץ אותו, אלא צריך שהבגד יישאר כמו שהוא היה באותה מידה. אומרת הגמרא ושובין אלו ואלו שטוענים קורת בית הבד, גם בית שמאי מודים שמותר לטעון את עיגולי בית הבד בערב שבת, אף על פי שהם ממשיכים את מלאכתם בשבת. אומרת הגמרא, מי שני כולו דגוזו בית שמאי שלא להתחיל במלאכה בערב שבת על מנת שתיגמר מעצמה בשבת, ומי שני קורות בית הבד ועיגולי הגת דלא יגוזו שלא גזרו בהם בית שמאי, אלא התירו להתחיל את מלאכתם קודם השבת, אף על פי שהיא נמשכת במשך השבת. אומרת הגמרא, אנוך דאו ויגלו בשבת בחי חתוס, גוזרו בית שמאי שלא לעשות אותם גם בערב שבת עם חשיכו. אבל קורות בית הבד ועיגולי הגת דאו ויגלו בשבת, לא עם חי חתוס, לא יגוזרו באור הבונון. ולמה? מסביר רש"י ליל בדף י"ח, כיוון שלעניין טעינת קורת בית הבת ועיגולי הגת, אין דרך ליתן את הקורה על זיתים עד שטוחנים אותם תחילה בריחיים, וכן בענבים דורכים אותם תחילה ברגל. ולכן המשקים עתידים לצאת מהם בכל מקרה. אז לכן בטעינת הקורה אין איסור דאורייתא. אומרת הגמרא, מן תנא בכל מיני דאוסי ממילא שפיר דומי, מי הוא התנא שסבר שכל דבר שעתיד לבוא מאליו, כגון במשקים אלו שעתידים בכל מקרה להיסחט, אין בהם איסור תורה כאשר הוא סוחט אותם בשבת. אומרת הגמרא, אומר רבי יוסף בר חנינא, אומר רבי יוסי ורבי חנינא, רבי שמואל דתנן, השום והבוסר, ענבים שעדיין לא גדלו כל הצורך, והמלילות, שיבולים שלא יבשילו כל צורכם, שריסקם בערב שבת מבעוד יום, ועכשיו הוא רוצה להטעין עליהם את הקורה לפני כניסת שבת, שהמשקים ימשיכו לזוב מהם בשבת, רבי שמואל אומר, יגמור מי שתרשך, הוא רשאי להטעין אותם בקורה מבעוד יום, כדי שתיגמר מלאכתם בשבת עצמה, ורבקי ואומר, לא יגמור, הוא לא רשאי להניח אותם תחת הקורה מבעוד יום, כדי שהמלאכה תיגמר בשבת. אז הנה רואים, שרבי שמואל סובר שאדם שסוחט בשבת שום ובוסר ומלינות שנתקסקו מערב שבת הוא לא חייב חטאת, ולכן הוא מתיר לכתחילה להטעין עליהם את הקורא מבעוד יום, וכך גם סוברים בית שמאי במשנה שלנו.